טוב. היינו בעמוד 301, לא? כן? 301. אבל אנחנו נקרא שוב את דברי רבי נחמן כאן, ככה. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם ולא היה לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אינסוף, על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל פנוי. נעזוב את זה, זה לא מה שכרגע צריך לעניין אותנו. ובתוך החלל הפנוי הזה נתאבו כל הימים והמידות. ימים זה רבים של ים, כן? שזה כל הדברים, כן? שהם בריאת העולם. וזה החלל הפנוי היה מוכח לבריאת העולם, כאחרת אין מקום לעולם, פשוט. כי בלתו החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם כאן. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. זה היה המשפט מה זה אי אפשר להבין? זה העמדה של רבי נחמן. וכאן צריך להגיד שיש הבדלים גדולים מאוד בין הדעות השונות. זה מה שרבי נחמן אומר, אי אפשר להבין שום דבר בסיפור הזה. סופו של דבר, אחרי שהסברנו, הסברנו, 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 שרה תחתונה, לא מבין. בסדר? זה לא העמדה של רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין אומר את הדבר הבא: יש אלוהים ואין עולם, יש עולם ויש אלוהים, ושני הדברים נכונים בו זמנית.
זאת שאין צמצום אלא...
לא, 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 לא. אני חוזר: יש אלוהים ואין עולם, יש עולם ויש אלוהים, ושני הדברים נכונים בו זמנית. כן, כן, ברור, 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 ברור. ולכן הוא עושה את החלוקה מצידו ומצידנו. זה רבי חיים, זה לא רבי נחמן. זה וזה, זה לא מה שהרב קוק אומר. כן? שיטת הרב קוק היא עוד יותר מורכבת. לכן הוא אומר, כשקוראים את הדברים השונים בכל צריך לדעת לאיזה שיטה זה מתייחס. זה לא דברים פשוטים ביותר, כן? לכל אחד יש עמדה ודעה משלו, וצריך לדעת בדיוק מה הטענות. וכל זה בים של טענות אחרות, כלליות יותר, שמכל הקשת, כן? יש כאלה שבאים ואומרים, אם יש אלוהים, אז אין עולם, וכל מה שאנחנו חווים זו אשליה.
טוב, זה לא אומרים יהודים.
מה?
זה לא אומרים יהודים דתיים, אורתודוקס.
גם. גם
אנחנו חיים באשליה,
כן.
אורתודוקסיה מסוימת,
כן, כן, ודאי. בוודאי, בוודאי. לכן אומר, יש, אפשר למצוא את כל מגוון הדעות, כי רק הוא. בסדר, צריך להתרגל לדעות האלה, כי אחרת באמת מפספסים את כל הנקודה וחושבים שכולם אומרים את אותו דבר, וכאן בעיה. כמובן יש את העמדה ההפוכה, אין אלוהים, כל מה שיש זה העולם, זה שפינוזה. גם יהודי יצא החוצה, הוציאו אותו החוצה בגלל זה, כן? כן? שהטבע זה האלוהים. בסדר? זה שפינוזה. בסדר?
איך, סתם מעניין, שפינוזה הרי החזיק מעצמו יהודי אורתודוקסי בשלב.
לא, ממש לא, ממש לא, אף פעם, אף פעם. שפינוזה הוא קרוב מאוד לפרוטסטנטים שהיו בהולנד באותה תקופה, ממש לא. הרבה דברים שמספרים על שפינוזה היום זה לא האיש, כן? מה עוד יש לנו? כמובן יש את העמדה האתאיסטית, אז זה לא בתוך זה, אבל מגוון של דעות. הרב קוק בא ואומר, בכלל אין לנו בעיה מחשבתית. המחשבה האנושית לא יכולה לתפוס את כוליות הדבר. כן? ולכן אנחנו לא מבינים
בדיוק על מה. קוליות עם קאפ או עם קו?
כלליות.
כלליות.
כולילוי.
כולל.
כולל, כן. כוליות זה נקרא.
כוליות? כלליות.
כוליות. יש ספר של לוינס, כן? הכוליות והאינסופיות. ככה תרגמו לעברית.
זה התרגום.
מה לעשות? זה התרגום, אבל זה מילה שמופיע באקדמיה. טוטליטי. כוליות.
זה
כוליות.
הכל.
בעברית תקנית זה נקרא כוליות. מה?
נשלח מייל לאקדמיה.
טוב.
אז יש כול בקו, בקוף.
לא, 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 לא. העמדה של הרב קוק זה שבסופו של דבר כל תפיסה, לא משנה מה אנחנו נגיד, כן, היא חלקית. ברגע שאנחנו מדברים עליו, מכיוון שאנחנו לא יודעים עליו שום דבר, כל דבר שאנחנו נגיד הוא חלקי, כי רק אנחנו תופסים תופעות מסוימות ולא האחרות, ולכן נראה לנו, נדמה לנו ש, וכו' וכו'. זה הרב קוק. כן, ואפשר עוד, אפשר למצוא עוד דברים האלה. למה אני מזכיר את זה? כי אני רוצה להתייחס למשפט הבא של מניטו. מה? לא, 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 נעזוב, הרב נחמן קראנו כבר. אומר המניטו ככה: הנושא סבוך ומורכב מאוד, ואציג בפניכם הסבר בסיסי המשותף לכל השיטות הנוגעות בדבר. וזה נהיה נקודה חשובה, כי אחרת לא מבין מאיפה זה בא המשותף הזה. מה משותף? זה מה שאחורה, זה מה שרבי נחמן בא ואומר, כן, מה הוא אמר? יש בצד אחד ואין בצד השני, ושני דברים נכונים ואני לא מבין שום דבר, כן? נעזור את הדברים האלה, זה כבר המפריד והמבדיל, כן? אבל יש כמה דברים שהם משותפים לכל השיטות, בסדר? וזה מה שהוא רוצה להציג. אומר ככה: לולא אותו צמצום והשארת חלל פנוי כביכול, שמתם לב למילה כביכול, היו הנבראים הסופיים מתבטלים בחזרה לאינסוף ברוך הוא. רק כאשר יש ניתוק מאותו אור אינסוף ברוך הוא, אפשר לדבר על נברא אמיתי, כלומר בריאה שחווה את עצמה, חובה, סליחה, את עצמה, כן, כנברא סופי שעומד בפני עצמו מנותק מבורו. אפשר לדבר על המשפט הזה שעות. קודם כל צריך להיות ניתוק. אם אין ניתוק, אז זה מובלע בתוך הבורא, וזה לכן זה לא, זה הבורא. זאת אומרת, זה, יש כאן שלילה של של פנתאיזם. השיטה הפנתאיסטית באה ואומרת שבסופו של דבר הבריאה זה היא כלולה בצורה כזו או אחרת בבורא. לא.
זה מה שמגדירים צלם.
לא.
צלם אלוהים.
לא.
כי זה חלק...
לא, לא. לכן לא. כי זו...
פנתאיסטים.
מי?
התפיסה הפנתאיסטית.
התפיסה הפנתאיסטית,
אם הוא חלק מה, אז הוא חלק מה.
בסדר.
הוא אומר, הוא לא.
לא, לא, ממש לא.
לגמרי משהו.
כן, כן, כי אחרת אתה לא יכול לדבר על בריאה. זו אי הבנה מוחלטת במושג בריאה. כן? בסדר? אז אין קשר, חייב להיות ניתוק. בסדר? דבר שני, התוצאה של הניתוק, בריאה, מבחינת הבריאה, איך היא רואה, תופסת את הדברים? היא תופסת את זה, היא תופסת את עצמה כעומדת לבד בפני עצמה. זה התוצאה. הוא אומר שלכאורה מי שצודק זה התאי שבא ואומר על מה אתה מדבר.
זאת הרגשה.
תחושה, חוויה. אין גילוי. אז על מה מדברים? כן? אז כדאי לשים לב לדברים האלה, כן? ההוויה הוא הבורא, הוא ההוויה נותנת את היש ומשפיע את כל השפע לבריאה. כלומר ההוויה המקבלת את היש. הנמצאת אתה כביכול במצל של הפחדה, של ניתוק מן הבורא. בסדר? זה המצב ההתחלתי. ובמצב ההתחלתי הזה, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע אינסופי לבריאה.
סופי.
לא, לא, לא. מבחינת הבורא השפע הוא אינסופי. כי הבורא, אם הוא נותן במידה, זה לא נקרא לתת.
אבל אם אתה עושה את הצמצום, אז
במילה... עזוב לגמרי את הצמצום כרגע. מבחינת הבורא, לתת זה לתת את הכל ומיד.
אבל אז לנתק.
לא.
יש ניתוק מגע בין הבריאה ובין הבורא.
זה המצב התחלתי. כן? כדי שהבריאה תהיה בריאה אמיתית,
יש ניתוק.
חייב להיות ניתוק. זה המצב התחלתי.
אם יש ניתוק, אז זה סופי.
לא. סופי, מי יהיה סופי? השפע שבא מהבורא? ממש לא.
לא, הוא אומר, אם ניתוק, אז אין קשר בין השניים, זאת אומרת, הוא לא יכול לתת לו כלום.
לכן...
זה לזה הוא קורא ניתוק.
לא, לכן אני אומר, זה שני מישורים שונים. יש מצב אונתולוגי, מהותי. הבריאה היא נפרדת לחלוטין מן הבורא. בסדר? אבל הבורא הוא גם המשגיח. והוא משגיח על בריאתו. וזה בא לידי ביטוי על ידי נתינה, על ידי נתינה של שפע שהוא אינסופי, תכף ומיד. כי אחרת זה לא נקרא נתינה. בסדר?
יש המשכיות.
זה שני דברים שונים. בסדר?
אני לא, יש לי, אני לא כרוך, ברור לי בקטע הקודם.
איזה קטע?
ראשון. שבא ואומר,
מי?
לולא הצמצום.
מי, על מי אתה מדבר?
הנושא הסבוך הראשון.
אה, כן.
לולא הצמצום,
כן.
היו כל הנבראים סופיים מתבטלים בחזרה לאינסוף.
כן, ברור.
אבל, ואחר כך אומר, הבריאה שחווה את עצמה כנברא סופי עומד בפני עצמו.
כן.
ואם לא היה צמצום, אז הנבראים לא היו עומדים בפני עצמם?
לא, הם לא היו. אין מקום לעולם בלי צמצום.
הצמצום
נדרש מבחינה לוגית כדי להסביר הימצאות העולם.
כלומר, בעולם האחר...
איזה עולם אחר?
ללא צמצום?
אין דבר כזה.
זה הקדוש ברוך
הוא. יש אינסוף.
זה הבורא.
אין.
אין עולם, יש אינסוף.
אוקיי.
בסדר? אבל זה פרשה נפרדת. זה בפרק הבא. בסדר?
אוקיי.
מה שחשוב כרגע להבין זה שני דברים. חייב להיות מצב של ניתוק, כי אחרת הבריאה היא לא בריאה. ב', הבורא משגיח. זה אומר שהוא נותן שפע, והשפע הזה הוא אינסופי. והשפע הזה ניתן מלכתחילה לבריאה. כן?
איזה שפע מדובר?
לא משנה, לא משנה.
ביום ברו הוא נתן הכל.
ביום...
בשלה, הוא נותן כל יומיים.
ביום שהוא ברא את העולם נתן את כל מה שנדרש כדי שהעולם יוכל להצליח
ולהגיע למשימה.
כן, בסדר? זה מה שהשלה אומר בפירוש. זה מערכת א', יש עוד מערכת ב', אבל אני עוזב את המערכת ב' כרגע. בסדר? כל מה שנדרש לתפקוד העולם, בחינת עולם, נברא, ניתן בבת אחת.
אבל יש צינור אספקה שממשיך.
לא, 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 לא. זה מערכת אחרת. לכן אני אומר, הדברים מספיק מורכבים כדי שלא נסבך לו יותר מדי. בסדר? כל מה שצריך, ניתן. בסדר? זה מבחינתו, מצידו. הוא נתן כבר את הכל. בסדר? עכשיו נעבור לצד השני. נעבור לצד השני.
הבריאה עצמה.
אומר, איפה היינו? כל שפע כזה יכול להפוך לאוטונומי. יכול להפוך להיות, להפוך ליחידה עצמאית. השפע ניתן. איך הוא מתקבל? הוא מתקבל שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אני יודע שהשפע הזה ניתן על ידי הבורא. אפשרות שנייה, השפע הזה לא ניתן על ידי הבורא, הוא הגיע, לא יודע מאיפה, מהטבע, מכוחות הטבע, מעוצמת הטבע וכו'. זה שפע אחד בחלופה א', ששפע מחובר. יש משגיח שדואג. ב', לא ידע מה זה. זה נמצא. אני לא בא ומחריש שאין. יש. מה המקור שלו? לא טרנסנדנטי, אלא אימננטי. בתוך העולם עצמו, בתוך הטבע עצמו. כן? זה מה שהוא בא ואומר כאן, כל שפע כזה יכול להפוך לאוטונומי. כן? בסדר?
אבל גם אם אני אומר שהוא ניתן על ידי הבורא, זה לא אומר עדיין שהבורא משגיח ונותן את כל הדברים.
בוודאי, כי הוא נותן.
הוא נתן פעם אחת, גמרנו.
לא, 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 לכן...
עכשיו זה טבעי כבר.
לכן, לא, 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 לכן השאלה בא ומוסיף שמעבר לדבר הזה יש מערכת ב'.
אוקיי.
שבמסגרת המערכת ב', הבורא נותן תוספות בהתאם להתנהגות המוסרית של האדם. אם האדם צדיק מקבל תוספת.
לא צדיק לוקח.
מה?
לא לוקח.
לא מקבל תוספת.
רק נותן.
לא, לא מקבל תוספת.
או לא נותן, אבל לא לוקח.
מי לוקח?
הבורא.
הוא לא יכול, זה כבר ניתן. במערכת א' זה ניתן.
ניתן סופי.
בלתי הפיך. זה ניתן. זה כל מה שהעולם צריך.
זה לא שהוא לא יכול, הוא לא רוצה.
לא, זה ככה זה עובד.
למה?
הקדוש ברוך
הוא ברא עולמות וחייבם.
לא, 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 צריך לראש בזה. זה... צריך להיכנס לראש של המקובלים בדברים האלה, כן? הפירוש המודרני של זה אין לזה שום קשר למה שחזל רצו להגיד. השלם מסביר מה זה הפירוש של המדרש הזה, כן? הקדוש ברוך הוא בורא עולמו, זה אומר הוא לוקח בחשבון ומחשבת הבריאה את כל האפשרויות. הוא מחריבן חוץ מאחד, שזה מה שהאדם בחר בפועל. כל השאר כלא היו. זה הפירוש של השלם. זה פירוש מאוד 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 חשוב. כן, מבחינת מחשבת הבריאה, הכל אפשרי, כל הכיוונים, כל האפשרויות, כל ההפכים. בסוף האדם בוחר באפשרות מסוימת. מה קורה עם שאר האפשרויות? זה נקרא מחיבה. בסדר? אומר השלה, יש כאן שתי מערכות. יש מערכת אחת.
זה בסדר, יש לו לוחות הברית, הוא כותב את זה?
כן, 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 כן. השלה רק כתב של לוחות הברית, אז זה נמצא ב... הפירוש של המדרש הזה נמצא בפירושו על פרשת בראשית בשלה, והסיפור של שתי המערכות זה נמצא ב... זה נמצא בסוף ההקדמה. כן. בתולדות האדם שם. אז יש שתי מערכות. המערכת הראשונה היא מערכת קבועה. מה ש... הדלק שהטבע צריך כדי לתפקד במהלך כל ימי העולם הזה. זה כבר ניתן. זה מה שאומר הפסוק. לפני שהקדוש ברוך הוא פורש בסוף היום השישי, ויברך ויקדש.
נתן תוספת.
כן, ויקדש זה הפרישה שלו, אבל ויברך לפני זה, שזה כל מה שהעולם צריך כדי לפעול במהלך היום השביעי. כל זה ניתן. ולכן לכאורה אין שום מקום לתוספת. כי כל מה שאתה צריך, בהישג יד, רק תעבוד, תשיג. לא, אבל יש עוד מערכת, מוסיפה שלה, מערכת ב'. אז מראה את המערכת ב' זה תוספות. למי מגיע תוספת? לצדיק. כי כדי שהוא יהיה צדיק, כדי שיעשה את המשימה הכמעט בלתי אפשרית שלו, הוא זקוק לתוספת. למשל הפריבילגיה של ישראל, הזכרנו את זה פעם, של התפילה. זה לא דבר מובן מאליו, אלא זאת פריבילגיה שניתנת למי? לישראל. כי לישראל יש משימה שהיא מעבר לטבע. בסדר? אז במערכת ב' יש אפשרות לקבל. תלוי במעשה האדם. זה כשהוא דן שמה בשאלה הגדולה מאוד של האם העבודה היא צורך גבוה או לא. מה המשמעות של הדברים האלה? שגם שמה יש המון שיטות. כן? מה, הוא צריך את העבודה שלנו? לא, אז מה זה עושה? זאת השאלה. בסדר? אז המסקנה של השלה בסוף, המאמר הארוך הזה, שפשוט יש כאן שתי מערכות. צריך לעשות הבחנה בין המערכות ולהבין בדיוק למה הדבר מתכוון. בסדר? טוב. אבל חזרה למערכת א'. במסגרת מערכת א', בחינת הבריאה, אני מגיע למסקנה שאכן יש כל מה שצריך בעולם. מאיפה זה בא? אפשרות אחד לבוא ולהגיד, זה בא מהבורא. כשהוא ברא, דאג. אפשרות שנייה לבוא ולהגיד, לא, זה מתוך העולם. זה מה שמניתו כאן מתכוון כשהוא בא ואומר שהוא יכול להפוך להיות אוטונומי. דם ההסבר הפשוט, כן? מקבל שפע ואני אומר, לא, זה לא בא ממישהו, זה מעיין נובע בפני עצמו.
בלתי.
כן. שלא ברור מאיפה, אבל זה לא משנה. זה העולם, זה העולם הטבעי. כן. בסדר. טוב. אז אותו שפע יכול להפוך להיות ליחידה עצמאית. עצמאות כזו, מן הבורא אומר, תבוא לידי ביטוי, במה? ברצון לקבל את היש כאשר הוא מנותק מן המקור שלו. כאן זה כבר התרגום המעשי, יורדים מהמישור המטאפיזי למעשי. כן, ואז הוא עובר מרבי נחמן לרב אשלג. זה כבר המינוחים של הרב אשלג. כן, לשים לב לשינוי הזה, כן? זה מה שכאשר הרב אשלג בא ומדבר על הרצון לקבל, לזה הוא מתכוון. למה הוא מתכוון? הוא מתכוון שבסופו של דבר אני כאילו בא ואומר, השפע הזה שאני רוצה אותו לא בא, הוא אוטונומי, ולכן מותר לי מבחינה מוסרית לעשות בו שימוש אגואיסטי. כן? לקבל את היש כאשר הוא מנותק מן המקור שלו, מן השורש של ההוויה הנותנת, זהו השורש האונתולוגי הפנימי והחזק ביותר של הרע כשל עצמו. כאן אנחנו כבר נוגעים בסוג אחר של רע. לא הרשות של האדם, כן? אלא סוג של רע שהוא למעשה כתוצאה מהבריאה. מבריאת החלל, אומר רבי נחמן.
בעצם כן גנובר מהאדם. מה? זה האגואיזם, זה להשתמש בקיים שלא בא מהבריאה. כן. להשתמש בקיים.
אבל זה חלק מהבריאה.
מהבריאה, בסדר, אבל בשבילי. זאת אומרת, הבריאה נתנה לי שפע, לא הבורא, הבריאה נתנה לי שפע, ואני את השפע הזה משתמש בשבילי נגדו.
לא, אל תוסיף את הנגדו. כי אם אתה אומר נגדו זה רשות.
כן, כן. משתמש בשבילי.
כן.
זאת אומרת, אגואיסט
לצורך. נכון, בדיוק.
למה אשמה היא בבריאה? אשמה היא עדיין
בבריאה. אין אשמה. זה לא עניין של אשמה. זה מצב.
אבל הוא כן אומר שבא מהבריאה.
כן, כן, בוודאי.
לא בא מהבריאה, בא מהאדם.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. אבל אין כאן עניין של אשמה.
כן, אוקיי.
אין כאן עניין של אשמה. יש כאן תיאור של מצב. כן? אבל במקום להישאר בתיאור המטאפיזי, שזה בדרך כלל מה שעושים, כן? כאן הוא מחבר בין התיאור המטאפיזי ודרך המינוחים של הרב אשלג למישור המוסרי. מה זה בא, מה זה, מה, איך זה מתגלה בשטח? אם אני בא ואומר, אני רוצה לקבל ורק לקבל, ואין לי שום מטרה לתת אחר כך, בחזרה לזולת וכו', כן? אז למעשה מה אני מגלה? למעשה אני מגלה עמדה מטאפיזית, אונתולוגית, כן? תיאולוגית, שאני בא ואומר, השפע הזה הוא לא מעט הבורא. כפי שאמרת. הוא כאן זמין. אז אם הוא זמין, למה לא? יאללה. כן? זה דבר אחד. יוצא שבריאת החלל מאפשרת מצד אחד את המצאות העולמות, ובו זמנית, מן הצד האחר מגלה את הצד האחר בארמית הסתרה אחר. זה לא שהסתרה אחר זה משהו שלא יודעים איפה זה בא. זה מופיע בו זמנית עם הבריאה. כי בתוך הבריאה יש אפשרות להתחבר לשפע הזה בשתי צורות שונות. אפשרות אחד לבוא ולהגיד זה מהקדוש ברוך הוא ואני מודה לו על כך. ואפשרות שנייה לבוא, לא, זה אימננטי בתוך העולם, לא יודע מאיפה זה בא, ואז זה הופך להיות סדחה אחת.
אבל בשני המקרים הפעולה היא אותה פעולה.
יש פעולה אחת, בריאה.
לא, הפעולה שאני עושה.
מה?
זה לא משנה אם אני חושב שזה זמין, כי זה בריאה בלי בורא, ואני מנצל אותה כמו שאני מנצל אותה, וזה לא משנה אם זה בא מהבריאה והוא נתן לי אותה, אבל הוא נתן לי את האפשרות לנצל אותה. אז אני מנצל אותה. בשני המקרים אני מגיע לאותו רע שהוגדר קודם כרע.
לא.
אבל זה בלי קשר אם זה בא מהבורא,
לא.
או בא מהבריאה.
לא, אני מסכים עם מה שאתה אומר, כאשר אתה בא ואומר, בשני המקרים אני יכול לנצל את זה.
נכון.
שאלה זה מה הכוונה?
הכוונה היא רע בכל מקרה.
לא.
לא משנה אם זה בא
מהבורא. לא. אם זה בא על מנת לתת, זה לא רע.
לא בזמן הבריאה אם זה בא למען לתת.
זה לא קשור.
אני מצל לזה, מה משנה?
לא, לא, לא.
הפעולה היא פעולה רעה או פעולה טובה?
איך?
לא משנה מה אני חושב.
איך? לא, יש פעולה. הפעולה היא בריאת העולם.
לא,
אני
מדבר על הפעולה שלי.
איזה פעולה? שאתה נהנה מן הדבר.
נהנה מן
הדבר. יפה, יפה. לא, לא, נהנה מן הדבר, כן? לכן כתוב, אסור לאדם ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה. זה ההבדל. אחד שמברך מגלה שהוא מתחבר. אחד שלא מברך הוא גונב. גונב קודשים. זה נקרא מעילה בהלכה. למה הוא מועל? למרות שהוא יכול לעבוד לי, מה אתה רוצה ממני? אני החקלאי עבדתי כל השנה, בסוף יש שחיטה בשדה. נו, הוא יכול לעשות מה שאני רוצה, זה עבודה שלי. לא. זה נכון שזה עבודה שלך, אבל בסופו של דבר השתמשת בשפע הזה. באפשרות הזאת היא שמן הארץ תצמח משהו. אז תודה על כך.
את זה את אומרת, אתה תעשה רק אם אתה מבין שזה מהבורא ולא מהבריאה.
כן. כן. אז זאת השאלה של הכוונה. הפעולה היא אותה פעולה. אני לוקח את החיטה הזאת ולא יודע, אופי עוגות. יש עוגה, בסדר, אבל בשביל מה? יש ברכה לפני שאתה אוכל, או אין ברכה לפני אוכל? זה רק דוגמה אחת, כן? אבל צורת ההתייחסות לאותו דבר, כן? וזה מופיע בו זמנית, שתי האפשרויות מופיעות בו זמנית, זה מה שחשוב כאן. זה לא שהרע לא מופיע באיזשהו מקום ואנחנו לא יודעים איפה, ולכן אנחנו הופכים להיות דואליסטים ואומרים, יש בצד האל הטוב, יש גם האל הרע. לא, 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 זה קלוי בזה, זה אחר. זה הופיע, זה רק עניין של מבחינתנו, איך אנחנו אוכלים, נהנים מן הדבר הזה. יש הנאה של שמחה, של מצווה, ויש הנאה גסה. אז כל הקטגוריות האלה שאנחנו מוצאים, זה קשור קשורות לדבר הזה בסופו של דבר.
אז כל מה שבעצם הוא לא מתוך, נגיד אותו, הבנה שזה מגיע מהבורא, זה בעצם הצד האחר. זה הסתרה.
זה הסתרה אחת. זה הסתרה אחת. זה הגדרה פשוטה.
אשאל אותך, יש מבחינה פילוסופית כללית. כלומר, יש אדם, אתה מאמין בשפע מהבורא וזה יופי. מצד שני, יש מי שאומר, זה, כמו שאומר פה, זה מנותק, זה טבע וזה. עכשיו, בתוך זה, זה לא חייב להיות רע. זאת אומרת, יש אנשים ש... תגיד שהוא לא מאמין, אבל הוא מוסרי בקריטריונים שלנו, הוא עושה מעשים טובים, והוא אומר, זה עדיין מחובתי מבחינת ה...
מה יסוד החובה?
כלומר, לא כל מי שלא מאמין
הוא... אני מסכים איתך, אבל שאלה, מה יסוד החובה הזו?
מה היסוד?
מה היסוד החובה הזו?
זה איזשהו מוסר, שאלה אם אנחנו רואים אותו כמאמין בלי שהוא יודע.
מאמין אני, זה לא קשור.
טבעי, אני יודע.
איזה?
יש כללי אתיקה.
שמה?
לא כל מי שמאמין בכללי אתיקה, ואפילו ברמה מאוד גבוהה, יבוא, הוא יהודי מאמין לתאמן.
עד פעם. לא קשור לאמונה. מה היסוד החובה שאותו בן אדם מתאר כאן?
החברה.
החברה. החוק.
הבריאה, וזה הבריאה.
עזוב, עזוב, בלי, 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 אנשים האלה לא...
לא מאמין, הבריאה, לא הבורא.
האנשים האלה לא ידברו על הבריאה.
הטבע.
הטבע.
זאת אומרת, בתפיסה שאתה מתאר, הטבע מחייב אותי להיות מוסרי. כן? סליחה, הטבע הוא אכזרי. החזק אוכל את החלש. זה הטבע. על איזה טבע אתה מדבר? בטח שאתה מדבר על טבע, אתה אולי אתה מדבר על תרבות אנושית. ואם זה תרבות אנושית, זה הצד הלגלי החוקי שמחייב אותך. כן?
נניח.
לא, לא, זה לא אותו דבר.
הוא עושה מערכת חוקים מוסריים לגמרי.
יפה, אז זה קאנט.
מה זה?
זה קאנט, אמנואל קאנט. אני מחויב כי החוק מחייב אותי. זה אותו דבר. זה נו קאנטיאניזם ל... זה קיים אצל היהודים. ברור. מצווה אנשים לא מודע, זה קאנט.
אבל לא, אבל
לא... לא, אני לא אומר שאותו בן אדם הוא לא מוסרי. הוא מוסרי. אני רק שואל מבחינת המקור, תפיסתית. מבחינת המקור של המוסריות הזאת של החוק. הטענה של קאנט היא טענה מעניינת, ולכן היא כל כך משכה את היהודי. מה הוא בא ואומר? מתי אני אגיד שמעשה הוא מעשה טוב? כן?
נשאל אם כולם יכולים...
אם בתנאי שכולם יחשבו שאכן כדאי לעשות את המעשה הזה. זאת אומרת, אם זה אוניברסלי, אז זה טוב. ואז אני מחוקק את החוק ש... מחייב את כולם לעשות את המעשה הזה, זה קאנט. בסדר? יפה. מה גבול האוניברסליות הזאת? אצל קאנט זה העולם, זה האנושות כולה. כן? ואי אפשר להטיל דופי בקאנט מבחינה זו. בן אדם בחיים שלו בטוח לא נגע בזבוב, כי אף פעם לא יצא מהספרייה בקניגסברג.
שם אין זבובים.
ואין זבובים שם. אבל מהר מאוד הגיעו לפירוש ולהבנה שסך הכל מי זה האנושות הזו? זה אנחנו, העם הגרמני. או סליחה, התרבות הגרמנית. כמה עשרות שנים אחרי זה ראינו מה שעשו עם הדבר הזה. ברגע שחיברו את זה עם המושג של גזע, והתחילו לסווג ולהגיד יש גזע עליון ויש גזע תחתון, אנחנו אפילו לא נחשבנו בכלל ב... בסקלה הזאת,
אז
כן.
אז נפתו את מה שהוא אמר, זה
ברור,
לא
ברור,
שהוא
ברור.
לא, הרי ברור. הוא לא אמיתי או לא נכון.
רגע, כי כדי להבין את מה שקאנט אומר, אתה מלכתחילה צריך להיות מוסרי. זאת הנקודה וזה הבעיה. זה לא שקאנט בא ואומר לך, אני אלמד אותך להיות מוסרי. הוא מניח שהוא מוסרי, וזה יכול להיות שאצלו אדם. זה, ולכן כל בני האדם שהוא לא מכיר אותם רק דרך הספרים הם כאלה, ולכן אפשר לפתח את המערכת בצורה כזו. אבל הפן הלגלי הזה הפך להיות הפן הדומיננטי. וזה כבר עניין של משחק מילים עכשיו. מי זה האוניברסל שאתה מדבר עליו? אוניברסל של הפילוסוף לא קיים בשום מקום. כן? יש מימרה שלא זוכר מי, כן? שאמר... אתם מדברים כל הזמן על האדם. אני רק פגשתי או רוסים או פולנים או, 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 או גרמנים או זה. איפה זה האדם הזה? לא קיים, זה מושג מופשט. כן? נמצא בספרים. וקאנט חי בספרים. ברגע שאתה יוצא לשטח ואתה מנסה להגיע מי זה אותו אדם שמדבר עליו, אז באו אנשים, וזה לא אנשים, כן? זה הרבה לפני זה בגרמניה מתחיל, כן? היה סוף, מהחצי השני של המאה ה-19, הם מתחילים לדון במונחים גזעניים. יש גזע, זה בא מדרווין. זה הדרוויניזם החברתי, כן? יש מושג של גזע. מושג הזה לא קיים לפני זה. זה המצאה של, של התקופה. מתחילים לסווג. ולאט לאט מצמצמים את ההגדרה של האוניברסל הזה לגזע מסוים. מכאן הפתח לכל הסיפור. זאת אומרת, יש סכנה, כי למעשה אין לו מקור. הוא מייסד את הכל על אשליה. בסדר? זה הביקורת לגבי, אבל זה משך מאוד את היהודים. הקנטיינים האחרונים בעולם זה מיהודים, ארמן כהן ואחר כך רוזנצוויג וכל האסכולה הזו, כן? אבל רוזנצוויג הוא לא בדיוק קנטייני, אבל לא משנה, יש כאן אסכולה ברורה מאוד, כן? בסדר? אז לכן צריך מאוד להיזהר כאן. יש שיטות אחרות. יש את השיטה של המוסר האנגלוסקסי למשל, כן? מוסר תועלתני. וגם כאן אותה שאלה, התועלת של מי? אם אתה קורא את ברקלי ויום וכולי, כן, אתה מבין שמדברים התועלת של האנושות כולה. ולאט לאט אתה רואה שזה קיבל פירוש אחר, התועלת של ארצות הברית. כי מי האנושות חוץ מארצות הברית? מה? אז בצד השני, אבל הם לא תועלתנים.
אבל אני אומר, עדיין יש גם ביהדות עצמה, מה שנקרא חסיד אומות העולם. בסדר? שהוא לא מאמין באמונה שלנו, אבל הוא מצד שני, אתה אומר, זה חסיד.
אני אומר, כי אנחנו שופטים למעשה את המעשה הטוב. אנחנו מתעלמים מן הכוונה ושופטים את המעשה. אם הוא מעשה טוב ועשה ככה וככה, אומרים, זה בן אדם טוב. לכן את אותו קאנט אנחנו גם נגיד, זה לא בטוח, חוץ מזה שאנטישמי, אבל זה באופנה, כן,
ברור. גם הוא היה אנטישמי.
מי? קאנט היה אנטישמי. לא יכול להיות שבגרמניה במאה ה-18 אתה לא אנטישמי, אם אתה איש רציני. יש לו קטעים נגד היהודים, דברים זוועתיים ביותר, כן, אבל זה אסור להזכיר. אבל נניח שהוא לא היה כזה. היו אומרים, הוא בן אדם טוב, מה הוא עשה בסך הכל? דפדף בספרים, כתב וזהו. הוא לא פגע באף אחד, הוא לא זהו.
אבל אם אתה לא שומע, כאילו אם... אני לא שמעתי על העמדות האנטישמיות שלו, אבל אם הוא מאיר הערות אנטישמיות...
מאיר הערות? זה עשרות דפים.
אז זה
פוסל... ברור, אבל אני אומר, נניח שאתה מתעלם. כן? כי אם אתה נכנס לשאלה הזאת, אז כולם באותה סירה. אבל נניח שיש אחד כזה. ומכיוון שאתה שופט את המעשה, ואתה אומר זה מעשה טוב, אתה תגיד, הוא חסיד מאומות העולם.
איפה הוא כותב על היהודים?
לא, בהרבה מקומות הוא כותב על היהודים. אז מתווכחים ומתפלספים, האם זה בצעירותו, האם הוא שינה את דתו, האם זה היה כדי, כי זה היה באופנה, הוא היה חייב לשלם איזשהו מס כזה. בסדר, האקדמיים אפשר יכולים להתפלסף על הדבר הזה, זה לא משנה, זה כתוב. בסדר. אבל בסדר. זה לא מה שמשך את היהודים. מה שמשך את היהודים זה באמת שהוא סוף סוף מצליח להעמיד את המוסר על איזשהו יסוד שאיננו רדוקציה של המושג טוב לו אחר. כי אצל היוונים הטוב זה היפה. או האמת, או זה תמיד משהו אחר. אצל האנגלוסקסים הטוב זה התועלתני, בסדר? אצל הממשיכי המהפכה הצרפתית ותקופת הנאורות, אז הטוב, אתה תגיד, הטוב במונחים של צדק וכו', כן? אז זה לא טוב, זה לא הגדרה הצפותית של הטוב.
אבל גם ביהדות אתה שופט ופוסק לפי...
לא, אתה אומר...
לפי תוצאה טובה.
לא, לא, עוד פעם, אני לא נכנס למישור של השיפוט המעשי, כן? אני במקרת ההגדרה. אין יסוד למושג של הטוב עד שקאנט מגיע בפילוסופיה. אלא אם כן על ידי רדוקציה של למושג אחר. בתורה אומרים לך, הטוב זה המידות של הקדוש ברוך הוא, נקודה. אבל בכיוון שיצא הפילוסופים אתה בעולם אימננטי, אז הם צריכים להגדיר משהו שהם מדברים עליו כל הזמן, לא יודעים מה זה. אז אני אומר לך, הטוב זה מה שמביא תועלת לכולם. הטוב זה מה שיפה. הטוב זה מה שהוא... וכו' וכו'. כן?
גם.
זה אומר שאין לך הגדרה. בא כאן ואומר, זה נורא פשוט, הגדרה היא פשוטה ביותר. הטוב זה המעשה שכל אדם בריא בנפשו רוצה לעשות.
אדם טוב מטבע בריאתו.
לא. לא. האדם הבריא בנפשו, המעשה שהוא רוצה לעשות. לא, זה הגדרה צמותית. הוא לא נזדק לשום מושג אחר כדי להגדיר את מה זה הטוב הזה. טוב, הנקודה זה כל אדם שירצה לעשות מה זה. מה זה הכל אדם הזה? בסדר. טוב. איפה היינו?
לשון חן.
לא, 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 לא קראנו את המשפט האחרון. שני צדדים אלו מופיעים בבת אחת, ושניהם מחויבי מציאות כדי שהעולם יוכל להימצא. זה אומר גם הסתרה אחת.
זה הבחירה של האדם בסוף
של דבר. לא, כי זה הצד האחר של הבריאה. זה בא בחבילה.
כתוצאה מהבריאה.
זה בא בחבילה כתוצאה מבריאת החלל. הרי מה זה הבריאת החלל? זה האפשרות לעולם להימצא, בסופו של דבר לאדם להימצא, כן? זה אומר שזה המעשה שלמעשה מנתק בין הבורא ובין הבריאה, כן? ברגע שיש אפשרות של ניתוק, אתה מוצא כבר את הסתרה אחר. כי זה אומר שאז יש אפשרות לקבל את השפע בצורה ולהגיד זה מנותק, זה אוטונומי. אתה יודע? לכן זה שני דברים נכונים בזמנית. ולכן אומר רבי נחמן, לא מבין. איך יכול להיות דבר כזה?
זה בריאת החלל המצומצם.
עזוב, החלל. החלל, לא מצומצם, החלל.
זה הצמצום.
כתוצאה מהצמצום, בריאת החלל. בסדר? זה כלול בפנים. כשאתה בא ואומר, יש בריאת חלל, למה יש בריאת חלל? זו שאלה שעוד לא נגענו בה. בסדר, זה לא קשור כרגע. אבל ברגע שאתה בא ואומר, יש בריאת חלל, אתה בא ואומר בו זמנית שני דברים. אחד, החלל הזה משמש כמקום אימצות העולם, וזה דבר חיובי. אבל יש גם צד שלילי, שאז אתה מכניס בפנים את האפשרות של קבלת השפע, או תפיסת השפע על ידי האדם כדבר מנותק. וזה הסתרה אחת. בסדר? זה חשוב. לשון אחר.
זה רק דווקא על ידי האדם הוא מדבר. בעלי החיים אין להם את בעיה של החשיבה על הבריאה, והוא מקבל את השפע שלו כשפע שקיים.
כן, כן. והאייר רודף אחרי כל מי שנמצא בסביבה. זה בדיוק. מפרינתו. זה מה יש. לא שיש לו הנאה מהדבר הזה, זה הצורך הקיומי. אם הוא מפסיק לרדוף, אז הוא מת. בסדר. לשון אחר, החלל מאפשר את קיום אותו נמצא שהוא כל כולו רצון לקבל. זה השלב הראשון, כן? אותו נמצא שהוא חסר כל יש משום שהוא טרם זכה בו. מה יקרה אם אותו נמצא, אותו נברא לא יזכה בכלל ביש שלו?
יש משמעות אז לנברא?
בוודאי יש משמעות לנברא. יש משמעות להיסטוריה, שיש אפשרות של כישלון.
אבל אז הוא לא נברא.
הוא נברא, אבל הוא לא קיים.
הוא לא קיבל את היש
שלו. הוא לא קנה, הוא לא זכה ביש שלו.
ולכן הוא נעלם.
ייעלם. כן. אבל כאן, זה הקטע המודרני, כאן. כי אצל המקובלים הקלאסיים לא מעלים אפשרות כזו של כישלון. הסוף הוא ורוד, העתיב הוא ורוד. בסוף הכל יסתדר? לא.
למה ככה? כי הבורא יכוון שיסתדר?
כי...
הוא מעוניין להגיע לתוצאה הטובה.
כי... אפשר להגיד את זה ככה, וזה נכון.
לתת אופטימיות.
אפשר לבוא להגיד, מהמאה ה-18 עד מלחמת העולם הראשונה, כולם היו באופוריה. התפתחות טכנולוגית, קדמה וכו' וכו', עד שמגיעים ל-1914. שבר. אז זה תלוי בקופה, אבל שני הדברים נכונים באותה מידה. זה הולך ביחד, כן? אז מה יקרה אם אותו נמצא, אותו נברא לא יזכה בכלל ביש שלו? מה יקרה אם אותו נמצא ייקשל באמת במשימתו? ויתגלה כאנטיתזה לאחר שלו, הוא הבורא יתברך. כן? זאת השאלה.
למה הוא אומר נמצא ונברא שפעמיים?
כי אמר ככה. כי למעשה, כי הביטוי של דבר, כל עוד שאתה לא זכית, אתה רק נמצא. אתה לא יכול להגיד שאתה יש קיים. פשוט דיוק לשוני. מה? כן, כי אתה נברא. אבל אל תחשוב שאתה כבר יש קיים, אתה רק נמצא. אפשרות זו של המצאות נברא מנותק לגמרי ממקור חייו מכונה הסתרה אחרה. אז זה כבר הגדרה השונה. ככה נראה, כן? אבל למעשה זה אותו דבר. במקרה כזה המצאות אותו נמצא בעולם נכשלה. ועוד פעם, זה התרגום שלו לדברים שאמר לפני זה, כן? האפשרות של ניתוק שמביא לסתרה אחרה. עוד פעם, זה תיאור שהוא מטאפיזי. תכלס, בהיסטוריה, מה קורה? הצלחה או כישלון?
נכון להיום, לדעתי, כישלון.
בסדר, אבל אנחנו לא בסוף. נכון. יפה, אז זהו.
זאת אומרת, אתה לא אומר שהבריאה נכשלה, אתה אומר, המצאות של אותו נמצא בעולם.
לא, זה הבריאה, זה הבריאה כולה, דרך האדם זה הבריאה כולה. הוא אחראי על כל הבריאה.
למה? מישהו בקצה של הסקאלה, כמו שאומר, מנותק לגמרי.
כן, זה האדם.
עכשיו יש באמצע, לא, אבל בין האדם נמצא על איזה סקאלה.
איזה אדם? האדם או מוישה זוכתך? לא, לא, יש כמה.
אני אומר, האדם, האנושות, יש סקאלה, יש ביניהם שנמצאים בקצה הזה.
לכן הקדוש ברוך הוא לא שופט באמצע. כי אנחנו באמצע, אנחנו כמו שאיזה דבר נכשלנו, מה? כל עוד לא הגעת, אתה נכשלת.
זה למדנו בשיעור הראשון,
כן.
אבל השפיטה נעשית בסוף.
בדיוק.
אחרת אתה תמיד במצב של כישלון.
כי עוד לא הגעת.
אתה תמיד במצב.
יכול להיות שיש יחידי סגולה שהגיעו בינתיים, כן? אבל יחידי סגולה.
אבל עצם זה שבצד השני של הסקאלה יש את הסתרא אחרא, אז גם מי שצדיק גמור...
אתה מדבר על איך השופטים? לשופטים לפי הרוב. הרי הגמרא אומרת בעצמה שאין דוד בא אלא בדור שהוא כולו חייב או כולו זכאי. איך יכול להיות? תמיד תמצא איזשהו צדיק שדופק לך את הסיפור
באיזשהו
מקום. אז בדיוק, אז המפרשים מסבירים שמה שמדובר ברוב. לכן אתה חייב לראות את עצמך כחצי על חצי, ומצב העולם חצי חצי, ואתה זה שלמעשה...
זה שונה בזמן.
כן.
השפיטה הסופית זה שכולם יהיו,
לא? לא, 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 זה לפי הרוב.
זה
לפי הרוב. אין דוד...
כל העולם צריך...
לא, 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 כי עובדה שיש רשעים עדיין במשפט. אשרי האיש אשר לא עדד...
מהעולם הבא זה צריך...
מי עובר לזה? זה סיפור אחר. אבל הרשע, הוא נמצא. כן, גם במתן תורה היו רשעים. שניים לפחות מפורסמים לפי המדרש. שמאלבישים עליהם את כל החטאים. הם היו שם, לא? איך יכול להיות?
אני כולנו היינו שם,
אבל
אנחנו היינו שם.
יפה, לכן אני אומר, איך יכול להיות? לפי התיאור של הגננת, רק צדיקים היו שם. במציאות, זה משהו אחר. מה? כל ישראל היה שם. כן? וציבור, ציבור זה ראשי תיבות של צדיקים בינוניים ורשעים. אז יש רשעים. כן? טוב. שאלה. האם יש קשר בין הסתרה אחרא ובין מידת הדין? תשובה. הסתרה אחרא שונה ממידת הדין לחלוטין. מידת הדין נמצאת בצד הקדושה. העימות בין הטוב לרע אינו עימות בין חסד לדין. שכן גם החסד וגם הדין נמצאים שניהם בצד הטוב. העימות בין הטוב לרע האמיתי הוא בין כלל המידות הנמצאות בצד הטוב ובין כלל המידות הנמצאות בצד האחר, בצד הטומאה. זה לעומת זה ברא אלוקים. זאת אומרת שיש שתי מערכות מקבילות. יש מערכת של הקדושה, ומול זה יש את המערכת של הסתרה אחרא. ושתיהן בנויות באותה צורה. בסדר? ומה שקורה בתוך המערכת של הקדושה, אין לזה שום קשר עם מה שקורה בתוך המערכת, או בעיבוד של בין הצד הטוב ובין הצד הרע. כן? זה דבר חשוב לדעת. תורת הקבלה מציגה בפנינו שתי מציאויות של רע אונתולוגי. הראשונה, הרע נגזר מעצם שבירת הכלים. הרע זה מגיע מצד הקדושה והוא מכונה הרע שבקליפות. עוד לא דיברנו עליו בכלל, זה בפרק הבא. השנייה, הרע מגיע מן הצד האחר של העולם, מצד התומה, והוא נובע מן הניתוק של כל מידה ניתנת להוויה, המקבלת משורשה והפיכתה לעצמאית לנפרדת, בעקבות התיאבון האגואיסטי הקיים בנברא. הרע הזה מתגלה כאשר קיים רק רצון לקבל על מנת לקבל בלבד, ולא כדי לקבל על מנת להשפיע. הניתוק הזה יוצר מציאות עצמית המכונה סתרה אחת. אז אם בהתחלה דיבר על שני סוגי רע, מה שהזכיר בתחילת הפסקה, כן, הרע נובע מתהליך שבירת הכלים, עוד לא נגענו בזה, רק אומר עוד פעם, מזכיר את זה תוך כדי, כן? קודם כל צריך להבין מה מהות הרע שנובע מבריאת העולם. אבא אומר מהחלל, בריאת החלל, השלב הזה שנקרא בריאת החלל. נו, ולפי ההסבר הזה אפשר לשאול את רבי נחמן, נו, מה כל כך קשה? למה הוא אומר שהוא לא מבין? הנה הסבר.
את ההסבר אני גם לא מבין.
למה?
כי ההסבר אומר שהרע, מה שנקרא סדרה אחלה, הרע האחר הזה, נובע מהרצון האגואיסטי, מה שקודם אמרנו, לקבל ולא להשפיע.
כן.
מה שאתה נתת לנו למשל על הברכה, כי אנחנו מה אמרנו? מה זה לקבל? לקבל זה להגיד, לא לדעת מי הגורם שבגללו אתה מקבל. אבל בזה שאתה יודע מי הגורם, על מה אתה משפיע.
זה פותח לך את האפשרות בכלל לחשוב על להשפיע. כי אם אני יודע שאני לא עולם סגור, מערכת סגורה, כן? אלא אני חב את חיי
מריבונו
של עולם, כן? אז אני כבר מבין שאני תלוי במישהו אחר. ואם אני תלוי במישהו אחר, האחר שלי באותה מידה הוא תלוי באותו אחר, כן? ולכן כאן יש לך כבר משולש. יש בורא, יש אני ויש ההוא.
הוא לא מעניין אותי אבל.
מה?
הוא לא מעניין אותי.
למה הוא לא מעניין אותך?
יש לי חיטה בשביל לעשות לחם.
יפה.
אני את זה, ואני מסכים שזה לא הבריאה אלא הבורא.
יפה.
אומר לבורא תודה.
יפה, אבל לא.
הכל אגואיסטי לחלוטין לי.
זה אגואיסטי. אבל אתה תחשוב.
אבל זה בסדר.
אבל אתה תחשוב שאתה בעל השדה ולך יש חיטה, ולא.
לא מעניין אותי.
ולא, אין חיטה, אלא יש. לא, לא, סליחה. לא, יש צון. ואתה גם רוצה לי מדי פעם גם לאכול סטייק. והוא רוצה לאכול מדי פעם עוגה. אז כבר נוצר כאן קשר. זה קין והבל.
בסדר.
יפה. כל עוד אתה בא ואומר, אני בעל הבית של השדה הזה.
אני עושה את זה רק בשבילי.
לא.
אני לא עושה את זה בשביל לעזור לשני.
אז לכן אני אומר, כל עוד שאתה עושה את זה רק בשבילך, זה עדיין אגואיסטי. וזה סתרה אחת.
אבל אני מברך, כי אני יודע שזה ממנו.
אז זה קין שמביא בסוף השנה מנחה. ונדחה. בגלל זה.
מה הכוונה של הדברים?
לא, בדיוק במובן הזה, כן, בדוגמה הפשוטה הזאת שמניתום מזכיר כל פעם. אל תשחק לי את הדתי שמברך, כי למעשה אתה אגואיסט. אלא תתנהג כמו אח. לך יש את החיטה, לא יש את הסטייק. לא, מערכת כלכלית, תחליפו.
אז יכולים גם להחליף בלי לדעת שזה מהבורא.
זה סיפור, זה...
אבל אז אתה קורא לזה סדרה אחרת.
כי זאת שאלה אחרת. זאת שאלה אחרת, יש כאן שני שלבים. או שני מישורים. כאן שני מישורים. גם מישור החברתי, האם בכלל אני רוצה ליצור מערכת חברתית כלכלית, כן, ואז יש כללי משחק, צריך לקבוע אותם. ויש מישור תיאולוגי.
אבל ההגדרה שלא עשית אחראי היא כשאתה עושה את כל הדברים שהגדרת הרגע כאילו הטובים, בלי להכיר, אומר שזה מהבריאה ולא מהבורא,
כן.
ואז הוא אומר לו, זה עשית אחרא,
בוודאי,
עשית טוב.
כן, זה
בוודאי, כי זה לא טוב.
הסוג השני.
אבל זה כן טוב, עשית טוב, הרגע אמרת.
לא, עשית טוב, באיזה מובן?
שדאגת שהמערכת החברתית, הבריאתית, לא יודע,
כן.
תפעל, נכון?
תפעל בצורה נכונה? איך היא יכולה לפעול בצורה נכונה אם אני לא יודע שיש לנו אב משותף?
עובדה.
איך? לא, כי...
המערכות היום עובדות.
לא, וזה מוסרי?
כן.
זה מוסרי שבגלל זה שיש פתאום עודפים של חיטה, אתה החקלאי שעבדת כל השנה, אתה תקבל גרושים? ושנה אחרי זה, בגלל המחסור, אתה תנצל את התנאי
השוק? אבל זה לא גם קשור אם אני מודה שזה מלמעלה.
זה כן, לפי מניטו זה כן. זה מגלה מי אתה באמת.
יש קשר ישיר, ודאי.
זה מה שהוא אומר, אתה מגלה מי אתה באמת. זה לא עניין רק של מחשבה, זה בא בסופו של דבר לידי ביטוי במישור המעשי ביותר, וזה במישור הכלכלי. המערכת צריכה להיות בצורה כזאת, שאתה לא נדפק כי יש עודפים, ואתה לא מנצל כי יש מחסור. כנ"ל לצד השני.
בסדר,
אז לא. זה מגלה מי אתה באמת.
מה שכבר דיברנו, שהיחס שלך לאחר מגלה גם מה האמונה
שלך. נכון, נכון, נכון. והטענה החזקה מאוד של מניטו בדבר הזה, זה שיש סוג כזה שכביכול מתייחסים לריבונו של עולם בצורה זו או אחרת, אבל ההתייחסות שלהם היא מזויפת.
כמו הגנב הדתי.
כן. בדיוק, זה בדיוק זה. בונים קתדרלה כזאת של זה, ומה מתגלה אחרי זה? שבסופו של דבר אתה מוכן לרצוח כל אחד. לא האדם הפרטי, החברה. בסדר? אז יש המון מכשולים בדרך, כן? אבל המושג הזה של תרגום, המהלך הזה של תרגום של המושג המטאפיזי של סתרה אחר למישור המעשי, זה החידוש המניטו כאן. כי אחרת באמת אתה נשאר במין תיאור כזה מעניין ביותר, כן? אבל איפה ההשלכות? איך אתה יודע בדיוק להבין בדיוק? צריך לרדת למציאות כאן. ובמציאות מה מתגלה? מתגלה שאתה עוד צדיק או רשע. איך זה מתגלה? באינטראקציה הפשוטה שנוצרת במישור החברתי-כלכלי, בתוך המשפחה וכו'. זה הרעיון. לכן אני באמת שואל, למה רבי נחמן, מי אומר, לא מבין?
כי הוא מתייחס לרע כאחד, לא לשני סוגים. רגע שאתה מתחלק
לשני סוגים. לא, 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 בקטע הזה שכאן הוא מתייחס לרע שנובע מבריאת החלל. כן, משפירת הכלים הוא לא... זה לא התחום של רבי נחמן.
לא, אז אם אתה מתייחס לרע...
לא, לא, כי הסוג הראשון עוד לא דיברנו עליו. אני מדבר על הרע שנובע מתוך בריאת החלל עצמו, בא רבי נחמן ואומר, לא מבין. והוא אומר, אני לא מבין כי זה אומר, יש ואין בו זמנית. אבל זה בדיוק זה. אני חושב שהתשובה היא בגלל זה שהוא חסיד, והוא חסיד אמיתי.
שהוא לא יכול לדעת מה, את ההפכים?
לא, שבחסידות, כן, יש בעיה. הרי יש שני כללים, כן? אין העולם מקומו, אלא הוא מקומו של עולם. זה החלל שאנחנו מדברים עליו, כן? ויש כלל שני, לתתר פנוי מיני. והסדר הנכון צריך להיות, קודם כל, אין העולם מקומו, כן? ואז אתה אומר לתתר פנוי מיני. ואצל החסידים זה הפוך. מבחינתם יש לתתר פנוי מיני. אז איך יכול להיות שיש דבר מנותק? זה לא מסתדר בחסידות. ברגע שאתה בא ואומר, ואומר, הכלל הראשוני הוא לית אתר פנוי מיני, אתה נכנס לסיבוך. ומבחינת רבי נחמן זה כלל אבסולוטי. ולכן הוא אומר, אני לא מבין.
אתה מוכר להגיד שיש מקום שאין.
מה?
יש חלל שאין בו אלוהות.
הוא לא מבין.
למה הוא צריך להגיד שיש? להגיד אין.
כי זאת עובדה.
בבריאה אין אלוהות?
מה?
בבריאה יש אלוהות.
בכל מקום?
אז יש בריאות.
יש בכל מקום? בתקרה כאן הוא נמצא?
כן.
אני חותך את את התקרה לשתיים, אז יש שתיים עכשיו?
כן.
ויש ארבע?
כן.
ושמונה וזה, וכן הלאה. זה הילד, הוא חושב בגן.
אבל זה נכון?
לא, זה לא נכון. זה לא נכון.
זה לא נכון פילוסופית.
לא, זה לא נכון יהודית. זה לא נכון, ובאים החסידים והופכים את הקער על פיה.
אולי הכוונה, אני מנסה לחשוב, אולי הכוונה שבכל דבר אפשר למצוא את האלוהות, שאת כאילו את ה... מבין מה אני אומר? כמו למצוא את הדבר הטוב, למצוא את החלק האלוהי בכל דבר, לא להסתכל על
השלילה. זה, אתה אומר את זה לחסיד?
מה זה?
הוא צוחק עליך, הוא אומר, אתה לא מבין.
זאת אומרת, מבחינתם שהאלוהות...
זה רבי נחמן. זה רבי נחמן. זה לא אחד מזויף שמשחק להיות ברסלב. הוא ברסלב האמיתי היחיד. כאשר הוא אומר את הדבר, לת אתה פנוי מיני, זה לת אתה פנוי מיני. רבי חיים בצד השני אומר בדיוק הפוך. ולכן העמדה שלהם אחר כך היא לא אותה עמדה. זה לא שהוא אומר אני לא מבין. אני מבין. יש שני דברים, שני דברים שנראים סותרים בו זמנית, אבל זה מה שיש. בסדר? טוב. עכשיו דבר חשוב מאוד. הניתוק הוא מצד הבריאה. זה כבר ביטויים של רבי חיים. לא של רבי נחמן. הניתוק הוא מצד הבריאה. זה מצידנו, כן? וצריך להסביר מדוע הוא אפשרי בכלל. עכשיו חשבתם שהבנתם משהו, אז נתחיל מאלף בחזרה. הסברתי לכם מה זה הניתוק הזה וזה, אבל מי אומר שאפשר להתנתק מהבורא?
מה זאת אומרת?
יש שאלה בפילוסופיה, האם יש אלוהים או אין אלוהים, כן? ואתה מביא הוכחה לכאן ולשם ולכאן ולשם ולשם, וזה נמשך אלפי שנים. סליחה, כל ההוכחות האלה משנות את העובדה שהוא, זאת אומרת, עצם היותו לא דבר תלוי בהוכחה שלך שישנו או לא.
אוקיי.
בסדר?
ברור.
מה ברור? אז למה בתוך פילוסוף אתה עוסק בהוכחה שיש?
כי אני בתוך פילוסוף לא תמיד אני יודע את התשובה. זה לא אומר שהוא לא קיים. צריך לחשוב, לחקור.
נגיד שהגעת למסקנה שהוא קיים. אז מה? זה משנה משהו? אם הוא קיים, הוא קיים. אם הוא לא קיים, הוא לא קיים. זה לא תלוי בהוכחה של אף אחד.
זה לא משנה.
עדיין הפילוסופים, היה להם את
ההוכחה
שלהם.
הצורך הזה להגיע להוכחה במרכאות מתמטית שיש כוח עליון.
ברור, ברור.
ההוכחה היא לא לתוצאה מעשית.
אין לה שום תוצאה מעשית, אבל כי הם לא מדברים על אל חי שמשגיח.
אז זה היה רק שכתובים מקודם.
איפה?
עמוד קודם שקראנו. עבור התיאולוגים הפילוסופיים, כל דיבור על צמצום ההוויה מוחלטת הוא בגדר של כפירה פילוסופית. אין שום מקום למושג כזה כאשר מדברים על השלמות.
כן, 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 כן. טוב, טוב שאתה מזכיר לי מה ששמתי שם. אבל זה דבר חשוב שצריך להבין אותו, כן? לכן, כאשר אתה בא ואומר, מצידנו יש אפשרות להתנתק. שיין. ואם הוא לא רוצה להתנתק ממך? אם אתה דן לפי המערכת הראשונה שהזכרתי, שכבר מבריאת העולם כל השפע נמצא, איזה ניתוק יש כאן? הוא כבר מתן, זה כבר נמצא.
לא, אבל אתה יכול להתנתק.
ואז אתה מתנתק, כי אין לך את שלב ב'.
אתה יכול
המערכת להתנתק. השנייה. כן. אבל יש לי את המערכת הראשונה, זאת אומרת, בן כה בעל כה, בן צדיק, בן רשע, זה ישנו.
זה יש.
וזה זמין לי.
זה זמין
לי,
הוא לא מכיר שזה זמין לי.
אז זה יהיה ניתוק.
כמו שבאו למי זה היה, להחזקל, אמרו לו עבד ששחרר, שאדונו שחרר אותו, אז הוא אומר לה, עולה ארוחכם היום לא תהיה. הם רוצו להתנתק, לא רוצים יותר.
בסדר.
לא בתיאולוגיה הזאת, לא באמונה הזאת, לא רוצים יותר.
עדיין זה לא באותו מישור.
למה?
כי אתה מתאר משהו טרנסנדנטי, ואתה אומר, כך וכך. ואז מיד אחרי זה אתה אומר, אבל יש לי אפשרות להתעלם לגמרי מהדבר הזה. זה לא, זה לא, זה לא באותו מישור. יש כאן שאלה שצריך לדון בה, כן? אז נשים לב למה שאומר כאן. כל מה שניתן מן הבורא ניתן כטוב. אין רע יורד מן השמיים. אולם כאשר יורד הטוב הזה לארץ, לעולם הזה, הוא יכול להתגלל כרע משום שלמקבל אין מספיק זכות.
נו, אז למה אתה מתנה את הטוב הזה? אני יודע שאין לו מספיק זכות. אין טוב שמתאים. מה אתה משפיע?
אין דבר כזה טוב שמתאים. יש טוב.
חיים, אם אתה אומר, אנחנו מקודם אמרנו שהבורא משפיע כל הזמן.
לא, זה מערכת ב'.
לא, אמרת מאלף, עצם הבריאה.
לא, לא, זהו, נגמר, זה חד פעמי. זה לא חסידות.
אוקיי.
הוא ממשיך.
כן, זה לא חסידות.
אוקיי.
בסדר, אז בוא נקרא את הדברים, כן? יכול להתגלל כרב משום של המקבל אין מספיק זכות. בלשון המקובלים, הכלי של המקבל אינו מתוקן מספיק כדי לקבל את הטוב כטוב. לכן הוא מקבל את השפע כרע.
שנייה.
לפני זה דיברנו על ניתוק. מה הוא מסביר עכשיו?
שהוא מקבל את זה, אבל
שהניתוק הזה תלוי
במקבל.
בכלי של המקבל. כל עוד לא זכיתי, עלול לקבל את הטוב כרע. זה לא תלוי בפעולה רצונית שלי. זה תלוי במי אני כרגע.
איך שאתה מקבל, אז פעולה רצונית שלך.
מי אני כרגע?
כן.
זה התוצאה של ההיסטוריה שלי.
אוקיי.
זה לא שאני עשיתי פעולה אקטיבית כרגע, ואני אומר, ריבונו של עולם, רוצה לזכות בפייס. ומגיע מיליון שקל. איך קוראים לה גברת? שמתקשרת? אריאלה. ואז אריאלה מתקשרת. בסדר? או שאני עונה לשיחה, או שאני לא עונה לשיחה. מה זה משנה? הכסף הוא עבר בבנק. כי יש לי מישורים שונים כאן. אני מקבל, אני כרגע מישהו במצב מסוים.
מקבל שפע.
אתה מישהו שאני כרגע, זה תוצאה של כל מה שעשיתי מרגע לדעתי.
עד רגע זה.
ואם אתה רוצה להגיד כל הגלגולים שזה כדי לאסף, להגיד הכל בסדר?
הכל מהתחלה,
מהבריאה. כן. ברגע נתון, בשעה כזו וזה וזה. אני הבן אדם מסוים. כלי קיבול מסוים כפי שהמקובלים אומרים. בסדר. מגיע שפע. למה מגיע שפע? כי הוא מגיע. לא תלוי בי. אין לי שום פעולה רצונית כדי למשוך את השפע הזה. הוא מגיע.
לא, אפילו לא נקרא לזה שפע. מגיע.
שפע, שפע, שם קוד כזה שנקרא שפע.
כי שפע בעברית זה טוב, יכול להיות שמגיע רע גם.
לא, לכן אומר, הוא מגיע שפע. מה זה השפע הזה אני לא יודע, אבל שפע מגיע. בסדר? חיות מסוימת, אפשר לשנות את זה, זה לא כך חשוב. מגיע השפע הזה, ואני מישהו מסוים כרגע. לא עשיתי שום פעולה אקטיבית כדי שהשפע יגיע, הוא מגיע ממילא. הוא מגיע לכל העולם, לכולם, אני גם כן בתוך הזה, הנה השפע מגיע אליי. מה כוונת הנותן? רק להיטיב. כן? ופתאום מתברר שאצלי זה הפוך.
למה זה איתך רע?
זה הפוך, כי זה גורם לקטסטרופה. זה גורם לקטסטרופה. זה הכלל שיש בגמרא, כן? צדיקים ורשעים, על אותו דבר, אחד נכשל ואחד מצליח. איך יכול להיות? זה אותו דבר. זה גורם לכישלון של הרשע, וזה גורם להצלחה של הצדיק, וזה אותו דבר. זה אותו שפע. אז מה שהוא מסביר כאן, נקרא את זה שוב, כן? הכלי של המקבל אינו מתוקן. בכלל, כן? כדי לקבל את הטוב כטוב. לא, זה ברור. אני באמצע ההיסטוריה שלי. עוד לא סיימתי את החיים. עוד לא הגעתי לסוף היום השביעי. אז ברור שאני לא טועם בדיוק, אלא עוד פעם, יש כמה יחידי סגולה שכן, אבל אני לא טועם בדיוק את המחשבת הבריאה עבורי. אז באותה מידה שאני לא טועם, את השפע הזה יתגלה עבורי, יכול להיות חצי חצי. או כולו רע, או כולו טוב. תלוי בי. במצב של הכלי. כן? לכן הוא מקבל את השפע כרע. לא כל דבר שנראה טוב מבחוץ הוא באמת טוב. אותו מיליון שקל יכול לסבך את הבן אדם עכשיו ולהרוס לו את החיים גם כן, כי הוא לא יודע לאכול את זה. אין לו את הכלי כדי להתמודד עם הדבר הזה. אז פתאום כל החברים יגיעו ויגידו תרומה לפה, תרומה לשם, והוא נותן והוא נותן והוא נותן. אחרי כמה חודשים יש לו חובות, במקום מיליון זה יש לו מינוס מיליון. זה רע. ברגע שהוא קיבל מן הסתם היה מאושר. אבל בסופו של דבר זה מתברך כאסון. כן? דוגמה, מה שהוא נותן כאן.
גשם.
הגמרא מתייחסת לדוגמה זו, יש הבדל בין המצב שבו הגשם מתקבל בזמן שהחקלאי צריך אותו, כל פעם במסורה, ובין המצב שיורדת אותה כמות של גשם בבת אחת, כאשר כבר הפשילה תבואה. ואז אתה בוכה. אתה מוסיף עוד כמה טיפות. מה? לא, זה באמת, זה הדוגמה הפשוטה ביותר. שיטפון, מה זה עוזר לך? התכוונת לעוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, פתאום הכל מגיע בבת אחת, כן? המצב הראשון הוא טוב והמצב השני הוא רע, במה זה תלוי? אפשר להבין דרך המשל הזה שאם יש מספיק זכות לקבל, מתקבל הטוב כטוב ואם לאו הוא מתקבל כרע. כן? ולכן כאן השאלה זה באמת באיזה מצב נמצאת הבריאה. כי מה שיורד זה תמיד טוב. אם הכלי שלך מסוגל להחזיק את זה, זה יתברר בעולם העשייה גם כטוב. ולכן אצל המקובלים אנחנו מוצאים אמירה כזאת שבעולם האצילות הכל טוב. בעולם הבריאה מתחיל להתגלות קצת רע. בעולם היצירה חצי חצי, בעולם העשייה רובו רע. כי העולם העשייה עוד לא מתוקן. אם הוא עוד לא מתוקן, שפע יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. זה מה שהוא קורא כאן הניתוק. הניתוק בין מה? בין מה למה? בין מה שאתה אמור להיות ומה שאתה בפועל. יש ניתוק. זה מצידנו. מבחינת מחשבת הבריאה אתה כבר האדם של העולם הבא. מבחינת המציאות ההיסטורית אתה עדיין מי שאתה. ובמובן הזה אתה יכול לגרום לניתוק אם אתה בא ואומר הדברים הם סטטיים ולא דינמיים. אני לא לקראת משהו, אין לי שאיפות, אני לא הולך, אני לא בדרך, אלא אני כפי שאני כבר.
חיי היום כמחרת המות.
אם אתה כפי שאתה, אתה מת. ואז אתה גרמת לניתוק הזה. וזה צורות שונות של תפיסת החיים. הפילוסוף כאשר הוא בא ואומר אני כבר יש קיים, אומר באותה מידה אין לי לאן לשאוף. אני לא הולך לקראת משהו, כי אני כבר מה שאני, אני לא יכול להיות כמו הבהמה. יש כבר בה כל מה שהיא צריכה פחות או יותר כשהיא יוצאת מהרחם. תוך כמה שניות, הכל מסתדר וזהו. חל שינוי אחר כך? רק בגודל. אבל הכל כבר נמצא. האדם הוא אדם שבסופו של דבר משתנה על ידי התרבות. משהו בהתחלה ומשהו בסוף זה לא אותו בן אדם. או שכן, כי בשלב כלשהו הוא הרים ידיים ואמר, לא רוצה יותר. אם הוא מרים את הידיים, זה הניתוק הזה. אז מתגלה הצד של הסתרה אחר. דוגמה זה ישמעאל. מה ישמעאל בא ואומר? אני מצחק. על זה באה הוראה של שרה, כן? גרש את העמה הזאת. למה? כי הוא מצחק. מה, מה הסיפור הזה? הוא מסביר מה ניתוק. מה?
זה לשון הווה.
שזה לשון הווה, אבל ההסבר העמוק שמה, מה, מה זה לשון הווה? אין הווה, אין הווה בעברית. זאת אומרת שבעברית יש, מפרט דקדוקית יש מה שנקרא הווה בינוני. שזה גם הפועל וגם שם העצם. זאת אומרת ששרה תופסת את זה כאשר היא רואה אותו מצחק, לא כפעולה שהוא עושה כרגע ובאותה מידה הוא יכול לאכול או כל דבר אחר, כן? אלא כמהות שלו. היא רואה אותו מצחק, זה אומר הוא מצחק וזהו. זאת אומרת הוא מסתפק במצבו הנוכחי של העולם. מצב סטטי. מבחינתו אין לקראת מה, אין שאיפות. אפשר כבר להסתפק. למה? וכאן זה הנקודה הבעייתית, לא הבעייתית, העדינה. כי כאשר הוא בא ואומר, אני מצחק כרגע, זה לא שהנאה גסה. כי אפשר להבין את זה ככה. לא, כי הכל מעט הבורא. זה חזרה למה שאתה אומר. כי זה המוסלמי. הוא אומר, הכל מעט הבורא. זאת אומרת, אני עושה כרגע מעשה מסוים, זהו המלאך, או אני מודה לקדוש ברוך הוא, שאפשר למלאך גבריאל לעשות את המעשה הטוב. דרכי, דרך היד השמאלית שלי, ואם אני אעשה משהו רע עם היד הימנית, אז אני אגיד השטן. זה המוסלמי, וזה אמיתי אצלו. אבל בין אם עשיתי ככה או בין אם עשיתי ככה, זה לא קשור לעמדה המוסרית, אין לי שום עמדה מוסרית, כי אני לקחת לי, אין לאן לשאוף. ולכן אומרת שרה, זהו, זה מגרש. זה לא עברי הדבר הזה. העברי בא ואומר, אני בדרך. אז יכול להיות שאם אני בדרך, אני עדיין, אם עוד פעם שופטים כרגע את המצב, אומרים, בסדר, נו, זה כלי קיבול ראוי, לא, עד לא, אבל אני בדרך. זאת אומרת, למרות שלא נמצא 100% ראוי כרגע, אבל עצם העובדה שאני יודע, ואני, וזה המהות שלי, אני בדרך, אז אני לא גורם לניתוק. אבל יש כאלה שבאים ואומרים, אני לא בדרך, וזה הניתוק. כן, טוב, נמשיך בשבוע הבא. אחרי פורים, אחרי השתייה, אנחנו נבין יותר טוב. פורים שמח.
תודה רבה. אז יש יום שבוע הבא, כן?
כן, למה לא? יום רביעי, לא? אתה צריך 48 שעות להתאושש?
אני לא צריך שום דבר, אני נגד השתייה גם.
יש באחת הקלטות הוא מסביר, מניטו, אז הוא אומר שהוא היה לו תמיד ויכוח עם אנשים שלא צריך להתקר.